אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בעניין תפילת ערבית רשות וחובה, וסיימנו בניסוח של הרמב״ם בפרק א'. שם הרמב״ם לא משתמש במילה רשות כדי לתאר את תפילת ערבית, אלא הרמב״ם מתאר אותה כנקרית ראשונו, הרמב״ם מתאר אותה אין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית או מנחה. הוא לא מתאר אותה כרשות, ועמדנו בלימוד של הרמב״ם על המסגרת שמסבירה את המעמד המיוחד של תפילת ערבית. מצד אחד, מצד תפילות כנגד תמידים, אז אין מקום לתפילת ערבית. אבל מצד המושג של ערב, הבוקר וצהריים, השיחה ואמת, לרח מי, אז יש מקום לתפילת ערבית. ואם אנחנו, היום אנחנו נפתח בעיון בכמה רמב״מים, ובשאלה מה התמונה שעולה מהם לגבי הלכות שנגזרות מהמעמד המיוחד של תפילת ערבית. אז אחד מהם ראינו בשבוע שעבר, וגם ניסיתי להסביר את היסוד שלו, וזה הרמב״ם בפרק ג' הלכה ו'. שם הרמב״ם עוסק ב... יכולת לא לדקדק בזמנה של תפילת ערבית. מה שעלה בשבוע שעבר, ההסבר הוא שזמני התפילות מגיעות מהזמנים של התמידים, היות ולתפילת ערבית הוא בא מרחמי, מערב הבוקר וצהריים, השיחה ואמה, לכן אין לו מסגרת זמן קבועה כמו שיש לתפילות האחרות. כאן הרמב״ם אבל כבר מוציא מהפה שלו את המילה תפילת ערבית רשות, מה שהוא לא הוציא בפרק א'. כאן הרמב״ם כותב, אני מקריא, ויש לו להתפלל תפילת ערבית של לילי שבת בערב שבת קודם שתשקע השמש, וכן מתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת, לפי שתפילת ערבית רשות אין מדקדקים בזמנה. ההלכה הבאה היא בפרק י', כמו יש הופעה נוספת אחת של תפילת ערבית רשות בפרק ו', שם הרמב״ם כותב בפרק ו' הלכה ז', אני מקריא, אף על פי שתפילת הערב רשות, לא יבוא אדם עם לחתו ויאמר, אוכל מעט וישן כמעט, ואחר כך יתפלל, שמא תיאנס אותו שינה ונמצא ישן כל הלילה. שבהקשר של פרק ג', איך מפרש את ההלכה הזאת? אף על פי של תפילת ערב רשות ולא מדקדקים בזמנה, אז לכאורה מה אדם היה מעלה על דעתו? אז לא צריך לפחד שתפסיד את הזמן, כאילו המתח הזה של מנחה בחורף, במה אין להם מתח? בכל הלילה הם מדקדקים בזמנה. ובכל זאת כותב הרמב״ם, כלומר אף על פי של תפילת ערבית רשות זה לאו דווקא הכוונה ולא חייבים להתפלל אותה. לפי דעת הרמב״ם, תפילת ערבית רשות, אין הכוונה שלא, שהיא לא חובה כמו התפילות האחרות, ויש עניין להתפלל אותה. זה מתפרש פה רק פרק ג', אף על פי שתפילת ערבית רשות, יש לה הרבה זמן, לא מדקדקים בזמנה, גם לגביה קיים חשש שהאדם יפספס את הזמן, אם אני קורא את זה, שמא תיאנס אותו שינה, ונמצא ישן כל הלילה, שזה אפשר לפספס את זה, ישון כמו תינוק. פרק י' זה ההלכה האחרונה שנעיין בה, והיא קצת טורפת את הקלפים, והיא דורשת קצת עיון. כאמור, שלחתי לכם, יש על זה גם בחידושי רב חיים הלוי וגם באיגרות הגריד. עכשיו הרמב״ם כותב בפרק י' הלכה ו', אני מקריא.
סליחה?
כן. לפני שהחמה שוקעת, למרות שעוד לא הגיע הזמן. פה אתה מעיר הערה טובה, ואם הנימוק של הרמב"ם הוא תפילת ערבית רשות, אז לכאורה זה יכול גם להיות ביום שלישי. למה הרמב"ם מביא דווקא את הדוגמאות של שבת ומוצאי שבת? סליחה?
להקדים שבת, ואז זה קשור רק לזה.
קודם כל כבר דיברנו על זה בפעם קודמת, שזה לא תופס רק על שליל שבת בערב שבת, זה לא תופס על מוצאי שבת, כן. אני חושב שזה רק בגלל של הדוגמאות שיש בגמרא, אבל זה באמת שאלה טובה. אבל בפרק י' הלכה ו' כותב הרמב"ם, ראשית הלכה מתרימה, כותב כך, מי שהיה עומד בתפילה ונזכר, אולי לפני כן, פרק הלכה ו', לתחילת ההלכה. מי שנסתפק לו, אם יתפלל או לא יתפלל. יכול לקרות, בן אדם לא זוכר, יתפלל או לא. אינו חוזר ומתפלל, אלא אם כן יתפלל תפילה זו על דעת שהנה דבר. כלומר, למרות, תפילה היא דאורייתא לדעת הרמ"א, אבל תפילות הקבע הן דרבנן. יוצא שאדם שמתלבט אם הוא יתפלל תפילה מסוימת, יש לו בעצם ספקה דרבנן. אז לכן אינו חוזר ומתפלל, אבל יש לו אותה אופציה הבאה. מהי האופציה הזאת? אלא אם כן יתפלל תפילה זו על דעת שהיא נדבה. יש אופציה של תפילת נדבה שהרמ"א מתאר אותה בפרק א', שהיא מחוץ למסגרת של תפילות הקבע. זה מתואר בפרק א' הלכה י', שם הרמב"ם כותב, אני מקריא את לשונו, אולי הלכה ט', סליחה. תפילות אלו אין פוחתים מהן, אבל מוסיפים עליהן. אם רצה אדם שיתפלל כל היום כולו, הרשות בידו, וכל אותן התפילות שיוסיף כמו מקריב נדבות. ואז הוא מוסיף מגבלה די רצינית, לפי כך צריך שיחדש דבר בתפילה בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכה. ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו, כדי להודיע שהיא נדבה לא חובה. בואו נעשה קצת להסביר את את ההלכה הזאת, היא מאוד קריטית להבין את מה שנלמד עכשיו על תפילת ערבית. מה הצורך הזה לחדש בדבר? הצורך הוא מאוד פשוט. ואנחנו מתפללים במטבעות של קבע. ואם אדם רוצה להתפלל כל היום כולו, והוא יחזור על אותם מילים שהוא כבר אמר קודם לכן, אז למה אתה מתפלל עוד פעם? כנראה שאם הרצון הזה להתפלל יותר ממה שצריך, הוא כי יש לך משהו חדש להגיד. אם אתה רק חוזר על עצמך כל הזמן, אז זה שמה. עכשיו, מה בין זה לבין, מה בין תפילות החובה לבין תפילות הנדבה? זה עניין מאוד פשוט. תפילה צריכה בלשון הלמדנים מחייב. כשרוצה להתבטא בצורה פילוסופית, אתה צריך סיבה שכשאתה מתקשר אליי מישהו מהקהילה, רוצה לדבר איתי, אני אוהב לשאול אותו, מה הנושא? שאדם ידע, בוא נתכונן. עכשיו, אדם שמתפלל שחרית מנחה ערבית, לא צריך להגיד מה נושא הפגישה, מאיזה סיבה. הזמן הוא המחייב שלו להתפלל. אם אתה רוצה להתפלל בין התפילות, אתה רוצה עוד אחד, אתה צריך סיבה שתצדיק את זה שאתה פונה שוב פעם לקדוש ברוך הוא ומפונה אליו. אז אם יש לך משהו חדש להגיד, זה מצדיק את התפילה. אם אין לך משהו חדש להגיד, חכה לתפילה הבאה, תגיד את זה אז. והרמב"ם בכתחילה כותב שצריך לחדש בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכה, כאילו ברכות לבקשה. אבל אז הוא מוסיף ואומר, ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו, כדי להודיע שהיא נדבה לא חובה. כאן עולה רעיון שצריך להבדיל בין תפילת נדבה לבין תפילת חובה. צריך שיהיה ברור שאלו תפילות שונות. ברקע זה, אנחנו עכשיו נחזור לפרק י' הלכה ו', כן, עזר. סליחה?
מה זה מחדש
לדעת הרמב"ם? לחדש דבר זה לבקש משהו מעין התוכן הזה, שהוא לא כתוב, מטבע הברכה הקבוע. למשל, אתה מתפלל רפאנו, אז תתפלל לחולה מסוים.
זה
להוסיף משהו, להוסיף בקשה. אתה רוצה להתפלל על פרנסה, אז תתפלל על המניות, תגיד יש לי מניות וזה, היום יש איזה, לא, אני מתפלל היום על המניות שלי. אתה אומר תקע בשופר, קצת יותר מסובך, אולי יש לך איזה גלות שצריך לחלץ אותה, אני לא יודע, כאילו איך, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, היות ומטבעות הברכה של הבקשה מתחלקות ל-12 ברכות, אם לא סופרים את המלשינים. זה מתחלק ל-6-6. 6 הן בקשות פרטיות, 6 הן לאומיות. ה-6 הפרטיות, אתה יכול לחדש דבר בקלות. אתה יכול לסלח לנו, תגיד איזו עבירה שעברת, ותבקש סליחה עליה. באשימנו, תבקש איזו בקשה בתשובה, כן? בגאולה, תגיד משהו שמציק לך שאתה רוצה שיגלו אותך, כן? בברכות הלאומיות, שמתחיל מתקע ושופר, זה בטח מסובך, כאילו, מה? פתאום אני אחדש משהו בבניין ירושלים, בצמח דוד, כאילו, זה יותר מסובך.
בגמרא זה פשוט מאוד מה זה מחדש, מפני שרק החותמת זה משהו פה, מחדש, זה פשוט אומרים יהודים, פשוט אומרים משהו אחר, עם איזשהו חידוש.
להגיד משהו אחר, כן.
כן, אבל הרמב"ם כנראה לא מקבל את זה,
אבל הוא כבר לא יכול לקבל את זה, כי הרמב"ם חי בעולם מובהק של תפילות קבע. מה, איך הוא יקבל דבר כזה? יחדש דבר בתפילה בכל ברכה או ברכה מן אמצעיות מעין הברכה. זה די ברור מה זה, כן? בכל מקרה כותב הרמב״ם כך, מי שנסתפק לו,
איך הרמב״ם
בדיעבד די בזה, כי עצם לכתחילה צריך לחדש בכל ברכה או ברכה. בדיעבד, אם אדם חידש באחד, זה כבר מצדיק את התפילה המיוחדת שהוא התפלל אותה. אבל לכתחילה, זה כל ברכה צריכה הצדקה, לכתחילה. הוא כותב בפרק י' על החבב, מי שנסתפק לו מתפלל או לא יתפלל, אז אינו חוזר ומתפלל, אלא אם כן יתפלל תפילה הזו על דעת שהנה דבר, שאם רצה היחיד להתפלל כל היום, תפילות נדבה, התפלל. מי שהיה עומד בתפילה ונזכר שכבר התפלל, פוסק ואפילו באמצע הברכה. מה לכאורה הרעיון שעולה כאן? אומרים את זה כל פרשני הרמב״ם, שלדעת הרמב״ם אני לא יכול לצרף יחד תפילה שחלקה תהיה חובה וחלקה תהיה נדבה. הדבר הזה דווקא מאוד מאוד ברור על רקע פרק א', ואני אסביר את הדברים. מה שבעצם מתברר מדברי הרמב״ם בפרק א', שתפילת נדבה היא תפילה עם מטבע ברכה אחר מאשר תפילת חובה. בעצם הרעיון הזה שאדם צריך לחדש בכל ברכה או ברכה, מה הוא אומר? שנכון שיש אותה מסגרת, כי זה מעין הברכות האמצעיות, אבל בסופו של דבר, תפילות ה... חובה הן תפילות שיש להן מטבע ברכה אחיד לכל מי שמתפלל אותו, ואילו מי שמתפלל נדבה לא אמור להתפלל את אותו נוסח בדיוק. אם הוא מתפלל אותו נוסח בדיוק לדעת הרמב״ם, אתה לא יכול להתפלל את התפילת נדבה הזאת. כלומר, במילים אחרות, תפילת נדבה וחובה הם במשנת הרמב״ם על פי פרק א', הן נבדלות האחת מרעותה לא רק בשאלה אם אתה חייב או מתנדב, כי אלו חייבו אותך להתפלל, ואלה אתה מתפלל בלי שהכריחו אותך. בא לך. המשפט הזה, בא לי, לא בא לי. אתם שומעים את זה בבית לפעמים. אני מנסה ללמד את הילדים שלי, גם כבר את הנכדים, שלא בא לי זה לא משפט יהודי. אני גדלתי אצל אבא, זכרונו לברכה, אין דבר כזה לא בא לי. אתה שואל, מה דורשים ממני? זה מה שאתה שואל. מה זה בא לי, לא בא לי. אבל ההבדל הוא לא הבדל, מה שעולה ברמב״ם, לא הבדל שאת זה אתה מתפלל כי חייבו אותך, ואת זה אתה מתפלל כי התנדבת. אתה בעצם מתפלל תפילות אחרות. פה אתה מתפלל תפילה עם מטבע ברכה קבוע, ופה אתה מתפלל מטבע ברכה שאתה מחדש בדבר. עכשיו, מה שעולה בדברי הרמב״ם הוא שאם התפילות האלה הן תפילות שונות, שאתה לא יכול שתפילה תהיה חצי תפילת חובה וחצי תפילת נדבה, הן לא נדבקות, כי זה פשוט לא אותה תפילה. ולכן כותב הרמב״ם, מי שהיה עומד בתפילה ונזכר שכבר התפלל, פוסק, ואפילו באמצע הברכה. אבל אז הוא ממשיך, ואם הייתה תפילת ערבית, אינו פוסק, שלא התפלל אותה מתחילה אלא על דעת שאינה חובה. כאן הרמב״ם מחדש חידוש, ששימו לב, פה זה מתחיל לבלבל, אבל שימו לב גם כמה הוא נזהר, כי הוא עושה פה מהלך מאוד מאוד לא פשוט. אמר מחדש שתפילת ערבית אתה כן יכול שחלק ממנה יהיה על דעת שהיא חובה, והחלק השני אתה כבר יודע שהתפלל, וזאת למה? כי הוא בעצם, מה הוא טוען? אין בעצם הבדל בין שני החלקים. למה אין הבדל בין שני החלקים? כי גם החצי הראשון שהתפללת על דעת שאתה חייב, לאמיתו של דבר, מה? גם אותה לא היית חייב. אבל הרמב״ם פה מצד אחד נזהר, ומה שהוא מתחיל לבלבל, ובואו נראה את הדיון, זה שהוא לא הוציא פה מהפה שלו את המילה רשות. שימו לב למהלך הזה. פרק א' הוא לא כותב תפילת ערבית רשות, הוא רק כותב היא לא חובה כמו אחרות. בפרק ג' וו', שהוא עוסק בזמן, אז הוא כן אומר את השם המפורש רשות. בו כנראה כשהוא מדבר על הזמן, שזה אחד מהנגזרות של תפילת ערבית רשות, אז הטרמין המתאים הוא רשות. אבל בפרק י' הוא לא מדבר על זמן, אלא על מה הוא מדבר בפרק י'? הוא מדבר בעצם על טיב התפילה. כאן הוא חוזר להשתמש בטרמינולוגיה שהוא השתמש בה בפרק א', היא לומר שהיא לא חובה, שלא התפלל אותה מתחילה אלא לדעת שאינה חובה. זה מה שכנראה מאפשר לו, אבל זה גם מה שמבלבל, בעצם ליצור פה זיהוי בין המושג תפילת ערבית רשות, סליחה, תפילת ערבית אינה חובה, עם איזה מושג? תפילת נדבה. זה משהו שעד עכשיו לא פגשנו אותו בכלל. ועד עכשיו לא פגשנו רעיון שתפילת ערבית רשות היא זהה עם המושג של תפילות נדבה. כל מה שלמדנו בפעם קודמת, אני לא אחזור על זה, אבל ראינו את המצוקה, אפשר כמעט לומר, את הדיסוננס שהיה לגאונים, המשיך בראשונים, ומצד אחד האמירה של תפילת ערבית רשות, לבין הנתון הברור שלא מתפללים אותה כתפילת נדבה, מניינים, עם ישראל כולו מתפלל את זה, אז ראינו כל מיני ניסוחים למיניהם, ולא עלה על דעתנו לזהות את המושג תפילת ערבית רשות עם המושג של תפילת נדבה, שהיא גם, דרך אגב, אליבא דה הרמב״ם, זה אחד מהטענות של הרב, נראה מיד נגד רב חיים, שהרמב״ם למשל אומר שתפילת נדבה היא רק תפילת יחיד. כך הוא כותב בפרק א', בהלכה י', כותב הרמב״ם, אין הציבור מתפללים תפילת נדבה, כפי שאין הציבור מביאים קורבן נדבה. כמו, תפילת נדבה היא האבא של תפילת היחיד, שזה הולך מצוין יחד עמה, עם שצריך לחדש בדבר, או בוא נאמר את זה בצורה הכי פשוטה. כבר למדנו בשיעור הראשון שהתפילה הבסיסית אצל הרמב״ם היא תפילת היחיד. והמעבר לתפילות קבע, מה הוא בעצם הכניס? שימו לב, כל הנתונים שאנחנו מדברים עליהם פה ברמב״ם, הוא הכניס את הנושא של זמנים קבועים, הוא הכניס את הנושא של מטבע תפילה קבוע ואת מספר התפילות. מה שבעצם מתרחש פה ברמב״ם, בפרק ג' הוא אומר שתפילת ערבית, מה קצת לוקה בה, או למה היא לא מסתדרת, היא לא מצליחה להיקפף למודל של מה? של הזמנים הקבועים. אין מדקדקין בזמנה. בפרק י' מה בעצם הוא מדבר? אם הוא מדבר, אם זה יכול להידבק אחד לשני, אז על מה הוא מדבר? שגם מבחינת מטבע תפילה, תפילת ערבית לא דומה לתפילת שחרית ומנחה. ועדיין, האם מישהו היה מעלה על דעתו שתפילת ערבית רשות הכוונה שהיא תפילת נדבה? האם באמת זה הפירוש? אז צריך לשים לב שהרמב"ם פה מכניס גורם חדש, רק לדבר על זה, אם תפילת ערבית צריך לחדש בדבר? ודאי שלא, נכון? אז למה הוא מתכוון? עכשיו פה נוסיף לעניין שהרייבט חולק על הרמב״ם בפרק י' הלכה ו', והרייבט כותב, אמר אברהם אין כאן נחת רוח. וכאן כמובן השאלה היא, על מה בדיוק חולק הרייבט? מה לא גרם לו נחת? כן? אז כסף מישנה שם על אתר כותב שמה שהטריד את הרייבד זה שיות ותפילת ערבית קיבלו הכל ישראל עליהם כחובה, שלכן אומר הרייבד שתפילת ערבית לא צריכה להיות שונה משחרית או מנחה. במילים אחרות, ממה אין נחת רוח? אין נחת רוח מטענת הרמב״ם שבתפילת ערבית שונה משחרית או מנחה, שאפשר להדביק אותה ל... תפילה שהתפללת אותה על דעת חובה, ואז הפכת אותה לנדבה, כי גם תפילת הערבית היא חובה, לכן גם בערבית צריך להפסיק באמצע. ככה מפרש הכסף משנה את הדברים. מי שנכנס פה לתמונה זה רב חיים בחיבורו על הרמב״ם, שלחתי את זה אתמול בלילה, אז מי שיש לו את הדף יכול להסתכל שם. שם אני קרא את זה קצת, כותב רב חיים ככה, אין בכסף משנה שפרש ההשגה משום לסביר עלי, וגם תפילת ערבית קיבלו בחובה, ודינו שפוסק באמצע הברכה. ודעת הרמב״ם צריך לומר, דעת חובה ונדבה לא מצטרף הוא משום, והם חלוקים בעצם החפצה של תפילה, ובמילים אחרות שהן תפילות שונות, מה שהזכרתי קודם. וזו תפילת חובה, וזו תפילת נדבה. עכשיו תראו איך רב חיים מתחיל להתפתל. וערבית דין רשות ונדבה עלה. רב חיים באמת מזהה את המושג רשות עם המושג נדבה. והד קבוע לחובה, כלומר זה שקיבלו עליהם את התפילה כחובה, פרשו שקבעו חובה על עצמם להתפלל תפילת רשות או נדבה, דהיינו כל ישראל התחייבו להתפלל כחובה, שזה, יש פה הבחנה בין חפצה גברה, למי שרגיל בתיאורגל של רב חיים, בעצם רב חיים אומר, תפילת ערבית, חיוו את הגברה להתפלל, אבל חיוו אותו להתפלל תפילה שהיא בחפצה תפילת נדבה, השאירו את זה שתפילת ערבית היא תפילה שהיא תפילה שונה, כן? והוא ממשיך בו אומר, כיוון זה בעיקר, אבל התפילה בעצמותה, כלומר החפצה של התפילה, נדבה או רשותי, כיוון זה בעיקר תקנה וחובה תפילה, אינה רק רשות ונדבה. ועל כן שפיר פסק הרמב״ם דערבית, הועיל והיא בעצמותה רשות ונדבה, מצטרפת עם תפילת נדבה בחד מין הנינו. ושערי תפילות דאביין חובה בעיקר מלטאיו, אביין טרי מיני, זה שתי תפילות שונות, ולא מצטרפים נדבה. אני רוצה להבין מה חלק הרייבד על... על הרמב״ם, והוא מתחיל לפתח מהלך של, אני מצטער להגיד, הוא פשוט לא נכון מה שהוא אומר, אבל בוא נקרא ונעמוד על הכשלים. הוא מתחיל ואומר כך, מיני בריף בדין תפילת ערבית רשות סיים, מי הוא אני מילי אחד לא צלי לי כלל, כלומר אם הוא לא התפלל בכלל, אבל אחד צלי לי לתפילת ערבית כבר שב יעלי לחובה, ואפילו למען דאמר רשות וחובה הוא דלטה, אבל מצווה איתה והידנה נהוגען ולשב יע כחובה. והרמב"ם בפרק א' כתב, ואין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה, ואף על פי כן נהגו להתפלל תפילת ערבית וקיבלו עליהם כתפילת חובה, ונראה זה השמיט עד כתב הריף משהתחיל להתפלל שוויה חובה, דהווה דין בעצמותה של התפילה משהתחיל להתפלל נעשית חובה מאליה. ולפי זה התפילה בעצמה שניה היא מתפילת נדבה. אני טוען רב חיים, אני לא מבין איך הוא מדייק את זה בריף, אבל בכל מקרה טוען רב חיים שלפי הריף, ברגע שקיבלו את תפילת ערבית חובה, אז התפילה בעצמה היא תפילת חובה. ואז הוא ממשיך ואומר, עיין עוד פרק ג' מלכות תפילה, שכתב הרמב״ם, תפילת הערב, אף על פי שאינה חובה, מתפלל אותה זמנה מתחילת הלילה עד שיעלה עמוד השחר, ויש לו להתפלל תפילת ערבית של שבת בערב שבת, קודם שתשקע החמה, לפי שתפילת ערבית רשות, הרי להדיה דדעת הרמב״ם דתפילת ערבית דין רשות ודין נדבה עליה גם בשעה שמתפלל אותה. והיינו כתאמה דמצטרפת עם תפילת רשות ונדבה וחד מינה. כלומר אם אני קודם דקדקתי בלשון הרמב״ם שמה שנוגע לזמן הוא אומר רשות, מה שנוגע למטבע תפילה הוא לא כותב רשות, אלא מה הוא כותב? אינה חובה, רב חיים מערב את הכל, הוא עושה פה מיקס אחד ואומר רשות ונדבה ואינה חובה זה הכל אותם מושגים, ואז הוא עושה פה מהלך, תשפטו אתם, כותב, והוא כותב כך, והרייבד השיג וכתב שם, אין ראוי לעשות כן אלא לצורך שעה, כמו הרייבד, הוא רחב חיים מצטט אותו, מתנגד להתפלל תפילת ערבית מוקדם, למה? כי מה הרייבד חושב על תפילת ערבית? שהיא חובה, אז אם היא חובה, אז הם דקדקים בזמנה. והיינו כדעת הריב ולא אב יחד מילם לדבר, ושעת התפילה חוזרת להיות חובה מאליה. ככה טוען רב חיים, רק מה, אני פותח את הרייבד בפרק ג' ואני אקרא את כולו, ואני, רב חיים טיטט קצי רייבד. אני קורא את כולו, מה כתוב שם? כתוב שם, כך, אני גם מקריא את כל הרמב״ם, אחרי שהרמב״ם כותב שתפילת ערבית רשות אין מדקדקים בזמנה, תראו מה הוא מוסיף, ובלבד שיקרא קריאת שמע בעונתה אחר צאת הכוכבים. מה בעצם נטריד את הרמב״ם? שהיכולת להתפלל ערבית מוקדם הוא רק לתפילה, אבל קריאת שמע לשיטת הרמב״ם זמנה צאת הכוכבים, ולכן כותב הרמב״ם, גם מי שמתפלל ערבית מוקדם שיקפיד שקריאת שמע יגיד בזמן, על זה כותב הרייבד, עכשיו תשמעו את כל הרייבד. אמר אברהם, אין ראוי לעשות כן לצורך השעה, אבל לא צריך לסמוך גאולה לתפילה של ערבית. אז מה חולק הרייבד בפרק ג'? הוא לא חולק על זה שתפילת ערבית חובה, לכן מדקדקים בזמנה. אלא היות ומי שיתפלל ערבית מוקדם, לא יוכל בעצם לסמוך גאולה לתפילה, כי הוא יוצא ידי חובת קריאת שמע רק אחרי צאת הכוכבים. אז לכן עדיף כדי לסמוך גאולה לתפילה, לא יתפלל ערבית מוקדם, אבל הרייבד בכלל לא אומר ש... הוא מתנגד לרעיון שתפילת ערבית לא מדקדקים בזמנה. זה לגמרי, הדבר לגמרי לא מדויק. עכשיו רב חיים חצי השני, שאני כבר לא אקרא את כולו, רב חיים בחצי השני מעלה רעיון שהוא באמת הוא רעיון נכון, רק שהוא היכולת הטקסטואלית של רב חיים הייתה פחותה ממה שיש לנו. או אחד מהמאפיינים גם שרב חיים, חוץ מזה שהוא ידע רק רמב״ם רייבד, זה שהוא לא פירש את הרמב״ם על פי מקבילותיו בתוך כתבה, וגם את הרייבד הוא לא ידע לפרש על פי מקבילות בכתבי הרייבד. האמת שכתבי הרייבד זה פלונטר גדול, וקשה לעמוד קצת על המקבילות, כי רוב כתבי הרייבד נבלעו בכתבי ממשיכיו. הרייבד כתב המון, אבל הרבה מאוד נבלע בבית מדרשו של הרמב״ן, ואיבדנו את המקור. במקרה כאן אבל הדברים מצוטטים גם ברשב"א בדף חף א', וגם זה נמצא בדפוס וילנה שהיה אצל רב חיים. הוא היה יכול לעשות מה שאני עושה עכשיו, וזה לפתוח ריף בברכות פרק שלישי בסימן סמך ג', שזה למי שרוצה לראות, זה דף י"ב עמוד א' בדפי סליחה, דף י"ג עמוד א' בדפי הריף. והיה יכול לקרוא שהרייבד שם כותב מפורשות, ואני מקריא: אם משום דאמר שמואל ואפילו פוסק ואפילו באמצע הברכה, שזה המקור של הרמב״ם, ענן אם רצה פוסק כאמרינן, אבל חובה לפסוק לא אמר, לא ליחיד ולא לציבור. כאן מפורש בדברי הרייבד. אני אומר, הרשב"א מצטט בדף חף א', לא גמרא, זה לא איזה חידוש גדול מה שאני אומר. המפורש פה שלדעת הרייבד המקור של הרמב״ם, שאדם שהתחיל תפילת חובה שהוא חייב לפסוק באמצע, שהרייבד חשב שהוא לא חייב לפסוק באמצע, הוא רשאי לפסוק באמצע. כלומר, הייתי מעלה על דעתי, התחלת להתפלל, פתאום נזכרת, אז אתה פשוט פופ, מפסיק את התפילה באמצע ובורח. אולי אם התחלת להתפלל, מה אתה חייב לעשות? לגמור את הפרוטוקול עד הסוף. אז זה התירו לך. ואם כך באמת מסתבר לפרש, רב חיים פה מתפתה לחצי עמודה שלמה כדי להגיע למסקנה הזאת, שהיא פשוט מפורשת בדברי הרייבד, שאין נחת רוח לא הלך על תפילת ערבית, אלא על מה לא הלך הנחת רוח? על כל המסגרת של ההלכה, שמי שהתחיל תפילת חובה חייב מה לעשות? לחדול באמצע. כלומר, לדעת הרייבד, אין נחת רוח, אתה יכול להמשיך, אתה רשאי להפסיק. עכשיו, זה גם מתברר, וזה דווקא רב חיים ידע לצטט, אבל לא מספיק. על רקע, אם כבר רוצים לעשות רייבד לשיטתו, לא כמו שרב חיים עשה, אלא לרייבד בפרק א', שכן, הרייבד בפרק א', הלכה י', על דברי הרמב״ם שחייבים לחדש דבר בכל אחד מהברכות, משהו בעצם הבסיס של ההלכה בפרק יוד שמבדיל בין תפילת חובה לתפילת נדבה. אז זה כותב הרייבד, ואני מקריא, זה בפרק, זה הלכה ת', סליחה. כותב הרייבד: אמר אברהם אף על פי שלא יחדש. וכאן באמת הדברים מתחברים, כלומר אם אנחנו מנסים לחבר יחד את הדברים, אז באמת יש פה רייבד ורמב"ם לשיטתם, אבל בצורה אחרת מאיך שרב חיים העמיד את הדברים. דהיינו, הרמב"ם והרייבד נחלקו בפרק א', מה בעצם מבחין בין תפילת נדבה לתפילת חובה. בואו ננסה להגדיר את ההבדל. לדעת הרמב״ם, תפילת חובה היא תפילה שהיא כנגד קורבן חובה, ותפילת נדבה היא תפילה שהיא כנגד קורבן נדבה. כלומר, מה שמגדיר דבר כחובה או נדבה, השאלה היא כנגד איזה קורבן אתה. תפילת חובה היא כנגד התמידים, ולכן יש להם מטבע קבוע, כמו שהתמידים הם קורבנות קבועים, אין שם מדרג, זה שני כבשים, אין שם בקורבנות הנדבה, כל מי שקורא ויקרא פרק ג', מה הדבר הראשון שהוא יודע? מאיפה בא חידוש הדבר? כי מה הדבר הראשון שאתה יודע? שיש שני סוגי שלמים, כלומר, או תלך לעולם המנחות בכלל, כל עולם הנדבה הוא מאוד מאוד רחב, גם פרק א', גם פרק ב', וגם פרק ג', גם עולה, גם מנחה וגם שלמים, לכן צריך חידוש דבר. כלומר, לפי הרמב״ם, תפילת נדבה היא כנגד קורבן נדבה. לעומת זאת, תפילת חובה יש לה מטבע קבוע וזמנים קבועים, כי כנגד תפילת קורבן חובה, זה הכוונה נדבה חובה לפי הרמב״ם. לכן, כשאני מגיע לפרק י', אז מה אומר לי הרמב״ם? אתה לא יכול חצי תפילה חובה, חצי תפילה נדבה, כי זה פשוט כמו שאדם לא יכול חצי קורבן התמיד, חצי, זה לא נדבק. כל התפילה כיחידה שלמה צריכה להיות או כזאת או כזאת. אבל בדברי הרייבד, מה שלכאורה מתברר, שהביטוי חובה או נדבה לא הולך על התפילה, אלא הוא הולך על חובת הגברה באמת, כמו שרב חיים משתמש בביטויים של רב חיים. תפילת חובה זה תפילה שאתה חייב להתפלל, ותפילת נדבה זה תפילה שאתה לא חייב להתפלל, אבל התפילות הן אותן תפילות, כן, לכן אומר הרייבד, אני חוזר לכך, הוא לא מצריך שזה יהיה תפילות עם מטבע דברך אחר, הוא לא מצריך לחדש דבר, למה? כי מה שמבדיל בין חובה ובין דבר זה לא מטבע תפילה, זה לא תפילות אחרות, זו אותה תפילה, רק זה אתה חייב, זה אתה פטור. לכן גם אומר הרייבד בפרק י' שאין לך שום חובה מה לעשות, אין שום בעיה מה לחבר ביניהם, כי זה בסיסית אותן תפילות. אז זה מבחינת חובה בין דבר. ויש כאן קודם כל מחלוקת בין רבך, הרמב"ם והרייבד, למה הכוונה תפילת חובה מול תפילת נדבה. האם אני חוזר, זה חשוב מאוד להבין את זה, כי אנחנו צריכים ללכת לחוליה הבאה המסובכת יותר, ואיך ערבית נכנס לפה, כן? אבל האם זה כנגד קורבן חובה הוא תפילת חובה, אם הוא כנגד קורבן נדבה הוא תפילת נדבה. מזה הרמב"ם גם גוזר שציבור לא יכולים, למה? כי אין קורבן נדבה. וזה גם הרמב"ם מביא דעה שאי אפשר גם בשבת ויום טוב להתפלל נדבה. מאיזו סיבה? כי לא מקריבים קורבן נדבה בשבת ויום טוב. אני רואה לגמרי מתאם, כמו הרעיון שתפילות כנגד קורבנות הוא נכון גם על עולם של תפילות נדבה, כן? וגם שם דרך אגב הרייבד גם מתפלמס, רייבד ארוך בפרק א' הלכה י', ושם כותב הרייבד, אני מקריא, אמר אברהם, באמת כך אמרו הגאונים, כלומר שציבור לא מתפלל תפילת נדבה, אבל מצינו נדבה בציבור, והיא עולה הבאה מן המותרות שהיא קיץ למזבח, אלא שלא הייתה מצויה, והתפילות כנגד חובות המצויות תקנו, ולא כנגד הנדבות שאינן מצויות, תלכך אין הציבור מתפללים, מפני שנראים בו למקריבים שתי תמידים. אבל תפילת היחיד מסניפי הציבור ולא מעיקר התקנה, תלכך כמה שירצה מתפלל, ואינו חייב לפסוק, אלא אם רצה פוסק. גם פה הוא אומר את זה מפורש, כן? גם פה. כן? ואפשר שסבר הגאון שכיוון דיחיד מתולדות הציבור וכו'. טוב, אבל יש פה מחלוקת ברורה בין רמב"ם ורייבד למה הכוונה חובה ונדבה. עכשיו מה הקושי או השאלה בפתחות תפילה פרק י', שהרמב"ם נראה שהוא מנסה לזהות את תפילת ערבית שלכאורה יש לה מושג אחר לגמרי, מן דחר שני נדבה על תפילת ערבית. תפילת ערבית, מה המושג שלה שלכאורה זה או רשות או ראינו אינה חובה, אבל פתאום הוא מזהה אותה עם נדבה, והשאלה איך, אז מה עשה רב חיים? רב חיים מבלבל את הכל, הוא אמר רשות ואין נדבה ואינה חובה, זה הכל אותו דבר. אבל הדבר הזה אומר דורשנו, באמת מי שחלק על רב חיים, זה הנכד שלו, סבי הרב, באגרות הגריד, זה גם שלחתי אתמול, אני אסביר למה זה בדרופבוקס, כי אני מוגבל בתוכנת מייל שלי לקבצים שהם עד חצי מגה. אז הסריקה הזאת הייתה קצת יותר, אז לכן אני שולח לינק. אבל בכל מקרה, הרב כאן חולק בלי להזכיר את רב חיים, הוא חולק עליו חזיתית, והוא עומד בצדק על זה, שנדבה ורשות זה לא אותו מושג בכלל. כן, הוא כותב, אני מקריא כך, אכן נראה, הוא כותב, אני מקריא חלק, דיני לכאורה צריך עיון לשיטת הרמב״ם, דלקת תפילת ציבור בנדבה. מה עיקר החלות ציבור בתפילת ערבית? וכן, בשיטת הגאונים, בשבת ויום טוב אין מתפללים נדבה, למה נוהגת ערבית בשבת ויום טוב? ובכלל קצת תמוע, הלא תפילת נדבה באי חידוש דבר לשיטת הרמב״ם, ובערבית איננו זקוקים לחדש. וצריך לומר, דקח, מתקנה התפילה הזו, אבל מה בעצם הוא עושה כאן? הוא אומר, כל מי שלוקח את ערבית ומשווה אותה לנדבה, מיד מבין שהם לא אותו דבר. הוא מיד מבין שזה לא אותם מושגים. רגע, אם זה לא אותם מושגים, אז מה קורה פה? אז הוא אומר כך, אכן נראה פשוט, דערבית אינה נדבה, אלא רשות. דבדין נדבה וחובה, תראי דיני איקה. יש בזה שני מושגים, דברים שראינו עד עכשיו. א', בנוגע לחובת הגברה, דחייב הוא להתפלל תפילת חובה, ולא נדבה מופקעת מחובה זו, והרשות בידו אם רוצה להתפלל או לא. ושני, גם בעצם החפצה של התפילה, שונה היא נדבה מחובה. בחובה אביה החפצה של תפילת חובה, והגברה המתפלל, אינו צריך לחדש אותה ולעשותה לחפצה של תפילה, כי חלות שם זה נעשית מאליה. מה שאין כן, תפילת נדבה, גם עצם בגוף תפילה זו שונה היא, ואבי חלות אחרת של תפילה בתורת נדבה, וצריך לחדש בדבר, ולכן הוא אומר בדבר הלכאורה הפשוט, בפסקה הבאה, אם אני שואל את עצמי לשיטת הרמב״ם, מהי תפילת ערבית רשות, אז זה נוגע לחובת הגברה, זה לא נוגע לסוג התפילה, התפילה היא תפילת חובה, כך הוא כותב, אבל כן נראה פשוט, אני מקריא. ועד הערבית אינה חובה, הוא רק בנוגע לחובת הגברה וחיוב בתפילה. מה שאין כן בנידון החפצה של תפילת ערבית, החפצה של תפילת חובה ולא של נדבה. יסוד חלות דין נדבה ותפילה שלא נתקנה ונעשית רק על ידי היחיד המתפלל לחפצה של תפילה, זהו עיקר דינו של חידוש דבר, על ידי חידוש דבר נעשה תפילה. ותפילת ערבית הרי נתקנה בתורת רשות, והיא תפילה הבאה מכוח התקנה בזמן קבוע, כמו שחרית ומנחה. ועד אני אחלוק על המשפט הזה. ואם כן, תקנה זו עושת ומחדשת לחפצה של תפילה, ובזה אינה תפילת נדבה אלא חובה. כן, ועל רקע זה הרב קצת מסתבך, אם כך במה, אז למה הרמב״ם כותב בפרק י' הלכה ו' ש תפילת ערבית אפשר שהיא תהיה חצי עם נדבה. רגע, הרי הוא שכנע אותנו עכשיו שתפילת ערבית היא לא נדבה. תראו מה הוא כותב בסוף. אז לפי זה צריך עיון שיטת הרמב״ם. המים השלימה הבנידון עצם החפצה של תפילה לא שני משאר תפילות. הרי התפילת ערבית לטענתו היא רשות מבחינת חיוב האדם, אבל כשהוא מתפלל זו אותה תפילה בדיוק כמו שחרית ומנחה. ולכן תראו מה הוא מציע. בוא נראה אם נצליח לחלץ את זה. ברם נראה בשיטת הרמב״מי שעבד תפילת רשות אינה חפצה של תפילת נדבה, מקום מקום גם תפילת חובה אינה. והרב חפצה וחלות בפני עצמו של תפילת רשות ומצטרפת לתפילת נדבה, ורשות ונדבה לא סתרי אהדדי, וממילא אף אם ירד להתפעל הדעת שהיא רשות, מכל מקום יש בה גם חלות תפילת נדבה. כאן מתחילה התפתלות, כן? היא קצרה, כי פה נגמר הקטע, אבל בוא ננסה להסביר מה הרב מציע פה. מצד אחד ברור לו שהוא חולק על הסבא, על רב חיים, וברור לו שתפילת ערבית היא לא תפילת נדבה. מצד שני, היא תפילה מיוחדת שנקראת תפילת רשות, והיא כן יכולה להצטרף לתפילת נדבה, מה שתפילת חובה לא יכולה. ומה ההסבר? אז ההסבר הוא פשוט. בואו נעשה סדר. לא סתם התעקשתי קודם, נחזור פעמיים על ההגדרה של חובה ונדבה לפי הרמב״ם. מה ההגדרה של חובה ונדבה לפי הרמב״ם? תעזרו לי. חובה זה כנגד קורבן, חובה ונדבה זה כנגד קורבן נדבה. עכשיו אני רוצה לחזור על רקע ההגדרה הזאת לפרק א' הלכה ו' ולהזכיר לעצמנו מה זה תפילת ערבית, והכל יהיה מובן. תפילת ערבית היא לא כנגד קורבן חובה, שהרי יש רק שני תמידים ביום, לכן תפילת ערבית היא לא חובה. אותו ביטוי שהרמב"ם משתמש בו גם בפרק י' הלכה ו', וזה היא דומה למי? לתפילת נדבה. במה היא דומה לתפילת נדבה? בזה שהיא לא כנגד קורבן חובה, שימו לב, שהיא לא כנגד קורבן חובה. אבל מצד שני, תפילת ערבית היא לא כנגד קורבן נדבה, בדיוק. תפילת ערבית היא כנגד מה? ערב, הבוקר וצהריים, השיחה ואמת. כלומר, אם אני שואל את עצמי, מה המעמד של תפילת ערבית? אז יש לו תכונה זהה לתפילת נדבה בזה שהוא לא כנגד קורבן חובה, אבל מצד שני, ולכן הוא לא חובה, אבל הוא לא נדבה כי הוא לא כנגד קורבן נדבה. לכן אם נחזור לכל הראיות, מה היו כל הראיות של הרב? רגע, אין לו בכלל דינים של תפילת נדבה. ציבור, יש ציבור, הוא טוען שיש חלות שם של ציבור במיירב, שזה צריך להוכיח גם כן. הוא אומר, לא צריך לחדש דבר. נכון, הוא צודק, כי כל הדברים האלה הם, בתפילת נדבה יש שני דינים בעצם. דין אחד הוא שהוא לא,
כנגד קורבן חובה, ודין שני הוא צריך לקבל את המאפיינים של קורבן הדבה. תפילת ערבית הוא בדיוק באמצע. תפילת ערבית הוא לא כנגד קורבן חובה, מצד שני תפילת ערבית הוא לא כנגד קורבן הדבה. יש לו רק תכונה אחת ולא את שניהם, ולכן אם אני בא בסופו של דבר לפרק י' הלכה ו', ואני שואל את עצמי, האם תפילת ערבית אפשר להדביק אותה לתפילת נדבה? אז התשובה היא, אי אפשר להדביק תפילה שהיא כנגד קורבן חובה עם תפילה שהיא כנגד קורבן נדבה. אבל שתי תפילות שהן לא כנגד קורבן חובה, למרות שהן לא זהות לגמרי, זאת נקראת נדבה וזאת נקראת אינה חובה. זו כנגד ערב, הבוקר וצהריים, השיחה והאמת, וזאת כנגד, אבל אותם כבר אפשר להדביק אותם. ולכן זה המקום היחיד שמופיע ברמב״ם הזיהוי עם נדבה, דיינו רשות או נדבה, שלא כמו שרב חיים חשב, הם לא מושגים זהים לגמרי, לא, הרב צדק לגמרי. הרשות מדבר על מה שהוא לא כנגד קורבן חובה, זאת הכוונה רשות, זאת הכוונה אינה חובה, הוא לא כנגד קורבן חובה, זאת הכוונה. וזה לא אומר שהוא נדבה, כי מה שיש לו מחייב, לנדבה אין מחייב, נדבה זה אופציה. היחיד רוצה להתפלל, בבקשה. כמו שאתה מביא שלמים, אתה מביא עולה, אתה מביא מלכה, תביא תפילה. לא טוב מאוד, תביא תפילה מיוחדת וכו' וכו'. תפילת ערבית אתה מתפלל כי ערב הבוקר בצהריים, יש לה מחייב, היא לא חובה כמו האחרות. אז בפרק י' הלכה ו', שהרמב"ם מדבר באמת על החפצה של התפילה, באמת תפילת ערבית היא לא חובה, לא רק שהגברה לא חייב, אלא באמת תפילת ערבית היא לא חובה, גם במובן שהתפילה שלה היא שונה מתפילות חובה, היא לא כנגד תמיד. הוא לא צריך חידוש דבר, כי הוא לא כנגד נדבה, הוא לא כנגד קורבן נדבה. אז הרמב״ם בפרק י' שעוסק במטבע התפילה, לכן הוא מצרף את תפילת ערבית לתפילת נדבה, אבל בלי לזהות זוהי מוחלט שזה אותם מושגים. מצד שני, בפרקים ג' וו', כשהוא עוסק בזמן, שם הוא באמת בחר להשתמש בביטוי תפילת ערבית רשות, שהיא בעצם אומרת, היות והוא בנוי על ערב הבוקר וצהריים השיחה, גם היא בעצם אומרת, אני לא כנגד מה? קורבן. אז אחרי הזמן, הוא לא זמן קבוע. בסופו של דבר, אני מסכם, ברור בדברי הרמב״ם שתפילת ערבית, וזה רב חיים צדק באינטואיציה, ברור בדברי הרמב״ם שהתפילה עצמה היא תפילה שונה מתפילות חובה. אלא מה? רב חיים כאמור חשב שצריך לזהות את רשות עם נדבה, ובעצם תפילת ערבית היא תפילת נדבה במהותה. ככה חשב רב חיים. אני חושב שבצדק הרב חלק עליו, זה ברור שזה לא ככה. ברור לחלוטין שזה לא ככה, וכאמור ההצעה שלי, הצעת הביניים הזאת, שתפילת ערבית היא לא כנגד קורבנות חובה, לכן בזה היא דומה לנדבה, אבל היא לא דומה לנדבה, כי היא לא כנגד קורבן הדבה, יש לה מחייב ברור, ערב הבוקר לצהריים, השיחה באמת, כן.
איך זה מסביר את ההלכה שאפשר להמשיך להתפלל?
כיות ותפילת ערבית היא לא כנגד קורבן חובה, ויות ותפילת הנדבה היא לא כנגד קורבן חובה, אז יש להם מכנה משותף, אז הם נדבקים אחד לשני.
כן, והיינו חושבים, זה אינו מה שהוא אומר,
זה
איכשהו
יש
דין של נדבה.
בוא נקרא את זה עוד פעם, בסדר? הוא כותב, אני אפתח את זה, הוא כותב, ואם הייתה תפילת ערבית אינו פוסק, שהוא התפלל אותה מתחילה, אלא לדעת שאינה חובה. כלומר, מראש התחלת להתפלל תפילה שהיא לא כנגד תמיד. אז אתה יכול להמשיך אותה עכשיו שהיא כנגד נדבה. כי זה נדבק. הוא כתב את זה, לא אני. יש לך הסבר הנושא, בבקשה. כן. תראה, הבעיה היא ברורה, הבעיה היא שזה המקום היחיד שהוא מזהה תפילת ערבית עם נדבה, בכל המקומות האחרים אף אחד לא עלה את זה על דעתו, כלומר האינטואיציה של הרב נראית נכונה לגמרי, כמו זה ודאי, זה נראה מושגים שונים ובשביל מה להרבב אותם. בסדר, כן, בבקשה.
אני חושב שתפילת ערבית רשות תמיד היא הייתה רשות,
אוקיי,
ואז בשלב מאוד מוקדם
שומע?
אז זה כן מסתדר עם הרשות
שהם
הולכים ביחד. הרמב״ם
אני לא יודע, אתה קראת את מה ששלחתי מפליישר? אז אתה מנחש כאילו חלק ממה שהוא אמר, אבל בוא נחכה עם זה עוד רגע, בסדר? ואז נראה שזה חובר לדברים שלך, אבל יותר, יותר גרוע ממה שחשבת, אני חושב. בסדר, נראה. אתה יודע למה אני מתכוון.
כן, אני לא זוכר כל מה.
בסדר, לא, גם אני לא קראתי עכשיו את כל מה, אבל כן, אין
לך. שתי שאלות, לא זכרנו את הסיפק
נכון, אתה צודק. ברור שזה קשור, כי אתה צודק, זה כתוב ברמב״ם בפרק, וואו, מריך זה בפרק ת' שנייה או ח' שנייה, אני אמצא את זה. נדמה לי שהוא כותב שם שהסיבה ש... כן, כן, הוא כותב את זה, שנייה, אתה צודק. זה גם היה צריך להיות, תודה שהזכרת את זה. כן, בפרק ת', כן, בפרק ת', תודה רבה. למה לא מצאתי? כי המילה רשות לא מופיע שם, אוקיי? אני קורא. הרמב"ם בפרק ת' הלכה ת' מתאר את תפילת ערבית, ואז הוא מסיים, ואחר כך הכל עומדים, ומתפללים בלחש, וכשמשלימים אומר קדיש והן נפטרים, ואינו חוזר להתפלל בכל רם ערבית, לפי שאין תפילת ערבית חובה. לפי כך לא יברך זה ברכות לבטלה, שאין כאן אדם שנתחייב בהם כדי להוציאו.
אז כנראה שהוא רואה שיש חוסן לחייב, כמו שאין דעת לחייב, שיש חוסן לחייב, שאתה טוען שיש לחייב.
אז מה הוא כותב פה? בוא נראה עוד פעם. לפי שאין תפילת ערבית חובה, לפי כך לא יברך זה ברכות לבטלה, שאין כאן אדם שיתחייב כדי לציון. כלומר, נגיד שיש פה מישהו שלא יודע להתפלל 18 והוא לא יתפלל, ואני אומר, טוב, אני אתפלל להוציא אותו מדי חובה, אבל מה הבעיה? אז זה פחות לבטלה, למה? אם הוא לא יודע להתפלל, שלא יתפלל, כאילו, נכון? עכשיו, אבל עוד פעם הוא לא אומר רשות, אלא מה הוא אומר?
אינה חובה.
כן, עכשיו, אם כבר הכרנו את המושגים של הבריסקאים, האם הכוונה שהגברה לא חייב, או האם הכוונה שהתפילה הזאת היא תפילה שהיא תפילה שהיא לא תפילת חובה? אז בהקשר כאן בפרק ת', מה נראה לך יותר? שניהם, אני דווקא הייתי אומר שפה יותר פשוט זה נדבר על חובת הגברה. אז אין פה אף אחד שחייב. אז, נכון? כמו לכאורה, כשהוא אומר, כלומר, במובן הזה, זה לא כך מסתדר עם מה שאני אמרתי עד עכשיו. אני די טענתי שפרק א' ופרק י' הוא מדבר על מטבע תפילה. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, תפילת ערבית היא לא חובה, כמובן, היא לא כמו... היא לא כנגד תמיד, וזה הכוונה בפרק י', הוא כן נדבק, כי הוא לא כנגד תמיד. אבל כאן בפרק ט', לכאורה, מה מעניין אותי אם זה כנגד תמיד או לא? מה שצריך לעניין אותי זה שאלה אחרת. אם יש פה בן אדם שצריך לצאת ידי חובה ולא יוצא, כבר פה משמע שהצליל הוא שאין פה מישהו שחייב. פה בכאורה מה צריכים להגיד? כלומר, אם אני צודק, בואו קצת...
זה תפילת הציבור, וזה כנגד התמיד, זה היה
משהו. אבל בוא נעשה לחדד את השאלה. כלומר, אם אני צודק שאין לו מחייב כנגד קורבן, אבל יש לו מחייב מצד ערב, הבוקר וצהריים, נסיכה ואמת, אז מה השאלה שאני אשאל את עצמי? אולי אתה כבר עונה, אבל מה השאלה שאני אשאל את עצמי? למה כדי להוציא אדם מדי חובת ערב, הבוקר וצהריים, נסיכה ואמת, אני לא אגיד שבשביל זה נעשה? אז אני חושב שהתשובה היא פשוטה, ואני אסביר אותה. אני חושב שהתשובה היא פשוטה. אני חושב שערב הבוקר בצורה נסיכה ואמה יכול לחייב רק תפילה של יחיד. בן אדם לא יכול לא להתפלל, בן אדם לא, דיברנו על רחמה. לכאורה הרעיון הזה של יש פה אנשים, צריך להוציא מדי חובה, ותפילת הציבור, תפילת הציבור הוא מגיע באבא, מאיפה? מהתמידים שהם קורבנו הציבור. כלומר, אולי הדבר הזה הוא, זה מה שהוא אומר פה. כלומר, אין תפילת ערבית חובה, כלומר, היא לא כנגד קורבן, היות היא לא כנגד קורבן, אז זה לא שייך לדבר כזה, אבל בלשון הרמב״ם לא משמע ככה. כלומר, כי הוא כותב שאין כאן אדם שיתחייב בהם כדי להוציאו, אז הוא כן מתבטא שאין פה, אבל למה לא נאמר אין כאן אדם שיתחייב מדין ערב הבוקר? אז אולי זה צריך להיות תפילת היחיד הדבר הזה.
זה תפילת רשות.
אבל למה זה ברכה לבטלה אם אני עוזר לאדם לקיים את ערב הבוקר? כלומר, אם אני אומר לגמרי רשות, כמו שאמרת קודם, אז אני מבין את הרמב"ם. אבל אם אני טוען את כל המשחקי מילים שעשיתו פה, שדעתי הם כתובים ברמב"ם, אינה חובה, זה לא הכוונה שאתה לא חייב, אלא הכוונה תפילה לא תפילה כנגד קורבן ציבור. אז, 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 אז השאלה למה הוא מתכוון אין כאן אדם שמתחייב בהם? כן, בבקשה, אני שמח לשמוע את כולם. כן.
כל הקטע של רחמי לדעתי זה נגד העניין של תפילה מסודרת.
נכון?
מישהו בא להתפלל רוצה להיות, זה שהוא לא יודע לא, יודע, לא משנה, הוא בא להתפלל, הוא רוצה לדבר עם הקודש ברוך הוא, לא משנה לו מה.
נכון?
אז זה לא, לא צריך להיות קבוע.
אני מסכים עם כל מילה, כלומר, אני הייתי מסביר את זה ככה, כלומר, דעתי איזה הסבר מאוד יפה, רק לא נראה לי שכתוב במילים של הרמב"ם. כלומר, ההסבר הזה שתפילת ערבית היא כנגד ערב בוקר וסוף, וזה לא ניתן שמישהו אחר יוציא אותך ידי חובה, זה מאוד יפה. אבל זה לא נראה לי שזה מה שכתוב.
זה גם כן ביוד.
מה?
מה שרציתי להגיד ביוד. אלא על דעת שאין חובה, זה בעיה של הכוונה. הבנה של המתפלל,
זה דין
מהמתפלל, אבל לא
דין בתפילה.
לא דין בתפילה, זה איכשהו שיש לו פן של נדבה, מפני שהוא איכשהו מחייב את עצמו כל פעם שאומר את זה, אבל איכשהו זה לא בדיוק חובה, אותו מידה, מה שכזה, זה יותר קרוב לנדבה מצד זה.
כן, שוב אותה בעיה, שזה חוזר הכל לגברה. כן, רצית להציע משהו?
אני חושבת ש...
האם הכוונה פה שכולם התפללו? אני חושב שהוא מתכוון אפילו אם יש כאלה שלא התפללו, אבל אתה לא יכול לעשות בשביל.
נכון, אבל במפרש שכולם התפללו, כמו
קוראים. אבל למה להגביל אותו רק למקרה שכולם יודעים להתפלל?
לא, אני אומרת שאם כולם התפללו, זה יהיה
תפילת... נכון, אבל אם יש כאלה שלא יודעים, בוא נעשה להם חזרת השץ. אז הרמה מכורה, מה שהוא כותב, הוא כי הם לא חייבים, זה מה שהוא כותב.
זה רק את הגישה של הציבור, הוא לא עובד במישה של... זה לא שאתה... אתה קובל אותו בתפילת ציבור, אתה לא יכול לעשות בתפילת ציבור. אתה לא עושה את התפילת היחיד שלו, אתה עושה תפילת הציבור. הוא...
כלומר, טוענת שאין מושג של תפילת ציבור, אבל אנחנו מעמיסים כל מיני מושגים מודרניים בתוך הרמב״ם פה, זה לא כל כך נראה לי. אני יכול להקריא לכם פה שהרב כתב, אני הקראתי את זה קודם, הקראתי את זה עוד פעם, הוא טוען שיש מושג ציבור בתפילת ערבית, ככה הוא כותב. כותב, אכן נראה דיני לכאורה צריך יהיו לשתת הרמב״ם, זה לקה תפילת ציבור בן דבר, אמה איקה חלות ציבור בתפילת ערבית. עכשיו, מאיפה הוא לקח את זה שיש חלות ציבור בתפילת ערבית? כנראה רק מדבר אחד. ממה? מי אמר לו את זה? זה סוף המשפט. אין לו... כנראה מהקדיש או מהברכו. זה מה שכנראה הוא חשב, כן? וזה מאוד מוזר. מאיזה סיבה? שהברכו על מה הולך? זה קריאת שמה בכלל. והקדיש... לא יודע, לפי הגאונים שלמדנו בשבוע שעבר... הקדיש גם כן הוא גומר את קריאת שמע וברכותיה, הקדיש תתקבל, לא יודע, זה ההוכחה היחידה. כשמשלימין אומר קדיש והם נפטרים, זה ההוכחה שיש ציבור. לא יותר חזק כשהרמב"ם כותב שאין חזרת השץ, אני לא יודע, אני שומע, אני לא יודע, אני לא יודע, זה טוב מאוד שהזכרת את הרמב"ם הזה, אבל פשוט מראה שאולי הדברים באמת מבולבלים קצת. אני לא יודע. כן. למה? למי? שאלה טובה. כלומר, במילים אחרות, אם אני לא אכנס לסבך של הרמב״ם, שבעצם עיקר חידושו של הרמב״ם זה שתפילת ערבית היא תפילה בעלת מעמד שונה, אז פתרתי את הבעיה, נכון? ברגע שקיבלו החובה, את כל הניסוחים שראינו בשבוע שעבר, ברגע שתגיד אותה, מובא לציון, הכל בסדר. אבל אם אתה לא מוכן לומר את זה, אתה הסתבכת, נכון? זה נכון. בסדר, כן, בבקשה.
משהו קטן.
תגיד משהו גדול, כן.
זה חמוש. בכנסת שלנו, כשהגבר, אז הגבר צריך תפילת ערבית שלך, הטקסט הוא שונם, זה חזר נאמר את זה בתוך. את הרגיל כולם יודעים להגיד, רק שזכה, אז זה קורה את זה. כמה שכולם כאילו יוכלו לצאת את החברה.
אבל יש כאלה שלא ידעו, שלא ידעו סידורים, או לא ידעו לקרוא.
לא ידעו את הטקסט. מתלבית הרגיל 18, אז הם ידעו, אבל החלק הזה, הם לא ידעו, אז הוא אמר שזה טוב כדי שכולם.
זה מעניין, כי אתה לוקח אותי ברשותכם גישה אחרונה נוספת בראשונים לפתור את כל הפלונטר של תפילת ערבית רשות. עכשיו הקדשנו המון מאמץ לרמב״ם, אבל מה שאתה אומר הוא לוקח לכיוון ש... אתה יכול להביא לי את הגופים שלך עזרה? זאת ערביה משבוע שעבר, וזה גישה שמופיעה ברביה שהיא גישה האמת מאוד מאוד יפה. זה שורה 190. אני מקריא את הדברים. כותב הרביה כך, הוא מנסה להבין, הוא מביא את כל הפלונטר, כל המקורות שנשמע שתפילת ערבית צריך להתייחס אליה כחובה לגבי תשלומים וכולי. אז תירוץ אחד הוא מביא, תראו בשורה 191, הנה מלדידן וקיבלנו אותה עלינו כחובה. תירוץ הסטנדרטי. ראינו, דאמרינה לקמן, טעה ולא הזכיר של ראש חודש ערבית, אין מחזירים אותו, לפי שאין מקדשים את החודש בלילה, משמע על הבכי מחזירים אותו. ואף על פי שיש לומר, לדברי האומר חובה כאמר, שזה קו שיש ראשונים שאומרים אותו, יש ראשונים שאומרים שכל הגמרות שמשמע מהם שחוזרים, זה הכל למען דאמר, תפילת ערבית חובה. ואז זה ממשיך ואומר, הקמה, עקב, יש שאמרו, עכשיו תשמעו משהו, שכיוון שהתפלל ערבית גלי דייטי דחוביי עליו ולאחי חוזר בשטעה, שזה הבהג, ואז תשמעו, זה פצצה אטומית. ויש שאמרו, לכולי אלמה ביום שיש בו מוסף תפילת ערבית חובה מפני חידוש התפילה. מה בעצם הרעיון שעולה כאן?
שלוש פעמים ביום, אתה מוסיף. רק התפללת שלוש פעמים, ועכשיו אתה מוסיף עוד אחד.
אוקיי, אבל לפני אתה כבר הסבר, אבל מה בעצם הרעיון שהוא אומר אותו? הרעיון הוא שצריך להבדיל בין תפילת ערבית בכל ימות השבוע שהן רשות, לבין תפילת ערבית ביום שיש בו מוסף, שאז תפילת ערבית תהיה חובה. וכל אותם מקורות של תשלומים וכו', כולם דיברו על תפילת ערבית ב... בשבת או ביום טוב, שבהם תפילת ערבית היא חובה, ולכן חייב לחזור אם הוא טעה וכו'. וראש חודש זה כאילו ההוכחה, כי ראש חודש יש בו מוסף. שכמובן השאלה המתבקשת היא, מה הסבר הדבר הזה? ומה הקשר בין חידוש התפילה? כלומר, זה שיש לך תפילה אחת נוספת, לבין תפילת ערבית שפתאום לא הופכת להיות חובה. וההסבר פשוט.
ערב לפני או ערב
לפני? ערב לפני. אבל ההסבר פשוט. מי שרוצה לעשות. קודם כל נאמר שהרעיון הזה הוא נראה רעיון שיש לו לדעתי תימוכים מאוד חזקים בהרבה מאוד גמרות. נתחיל מהשאלה שמי שאל את זה קודם. מצוין. אז בואו מיד ניגע בזה. אבל קודם כל נתחיל שקודם כל ההרגשה היא שהרביה או מי שאמר את זה עלה על משהו שאתה רואה את זה מאוד חזק בגמרות. כל הדיונים בסוגיה בחפזיים היו של רב צלי של שבת בערב שבת. נכון, גם מוצאי שבת נכנס, וזה בלבל את הגאונים, אבל נכון? רב צלי של שבת בערב שבת. איך מוצאי שבת נכנס? בגלל מי? בגלל ההבדלה. אני הולך למכור את התנאים, אני חוזר עוד יותר אחורה. ואני מתחיל לראות, אין אפשר למצוא שם התייחסויות לערבית. אז אני מוצא בתוספת הברכות, בפרק ג', נדמה לי שזה פרק ג', אני פתאום מגלה שם התייחסות לערבית של ליל שבת. זה מה שאני מוצא. כן, אני הולך לפרק ג', ואני רואה כאן, רק שנייה נמצא את זה. זה פרק ג' הלכה י' א', מי שיש לו את הדפוס הרגיל כמו שלי יש היום, אז אומר התוספתא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, אבא היה מתפלל תפילה קצרה בערבי שבתות, ומאהבתך השם אלוקינו, שזה כנראה שם של תפילה, כלומר כשאמרו את זה כולם ידעו מה ההמשך, אבל התוספתא לא מגלה לנו לצערנו את כל המטבע. ואז הוא אומר, ועל הכוס אומר אשר קידש את יום השבת ואינו חותם. אז גם פה יש לנו תיאור, זה רבי אלעזר ברבי צדוק, על רבי צדוק הוא חכם מזמן הבית, שבו הוא מספר שהוא היה מתפלל ערבית, אבל איזה ערבית? תפילה קצרה בלילי שבתות. וכאן ההסבר הוא פשוט, וזה גם הקשר למוסף. דיברנו פה היום הרבה שתפילה צריכה מחייב. מה המחייב שלך? זה מחייב הוא כנגד תמידים. דיברנו קודם ברמב"ם, יכול להיות מחייב כנגד קורבן נדבה. אני יכול לשכפל את קורבן הנדבה, אין לי מודל שהתורה נתנה לי שאני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. המחייב של התפילה בשבת ויום טוב הוא מחייב אחר מכל השבוע כולו. מה הוא מחייב? אמרת, מה מחייב? מחייב הוא קידוש. בעצם מי שמסתכל במטבע התפילה של לילי שבת ולילי יום טוב, הוא רואה שהמטבע הברכה כולל קידוש. החתימה של הברכה האמצעית היא מקדש השבת או מקדש ישראל והזמנים, הוא מדובר בקידוש. זה גם, אני אקח, דיברנו פה קודם על חזרת השץ בערבית. נו, יש לנו פעם בשבוע חזרת השץ בערבית, לכאורה. מתי? בשבת, מגן אבות. אז נכון, כולם יודעים את הבבלי בשבת בדף חב ד', שמה המטרה והתפקיד של מגן אבות? לבזבז את הזמן כדי שהחבר'ה שאיחרו לא ייתקעו בבית הכנסת שנכבים האורות והמזגנים ויפחדו לחזור הביתה, אז מעריכים את התפילה, כן? אפשר גם, יש עוד שיטות לבזבז זמן, כן? אבל זה מה שהבבלי אומר. אבל כל מי שקורא את הברכה הזאת הוא מרגיש שזה לא רק בזבוז זמן, יש פה משהו קצת מעבר. הוא באמת מופיע
ירושלמי בשני מקומות, בברכות פרק שמיני ובפסחים פרק עשירי, שבמקום הטעם, הכוונה בבבל, שלא היה, היה פחות יין, כי האקלים בבבל פחות מתאים לגידול גפני. זו דעה רווחת שראיתי לאחרונה שיש פקפקים אם זה נכון, אבל זו דעה די רווחת במחקר ההיסטורי, שבארץ ישראל היה יותר יין מאשר בבבל. אפשר ליברמן כותב את זה בכמה מקומות, זה שבמקום שאין יין אז לא יוכלו לקדש בבית, אז היו מקדשים בבית הכנסת ואומרים את מגן אבות. עכשיו מגן אבות מוצג בירושלמי כסוג של קידוש. כל מי שמסתכל במטבע הברכה הוא רואה זה יותר מסוג של קידוש, זה אפילו סוג של חזרת השץ. הוא מתמצת את כל הברכות. אני אוסיף יותר מזה, יש פה איזה בלבול גדול, כמה זה מאמר שלמה טל העורך של סידור עילת ישראל, אז הוא פרסם מאמר בתרביץ, מאמר מדעי על ברכת מגן אבות, והוא הראה שם שלמרות שהירושלמי אומר שמגן אבות זה הטעם, זה כנראה איזה ברכה בבלית שדווקא היא מנוסחת לפי מטבעות התפילת העמידה של ארץ ישראל. יש שם למשל קונה שמיים וארץ, מי שהולך לכיתה הגניזה של התפילות של מטבע תפילת העמידה, לפני כשנתיים מישהו הוציא ספר, אורי ארליך, שהוא ניסה לשחזר בספר שלם את תפילת העמידה של בני ארץ ישראל, אז הוא יגלה שם בספר שברכת מגן אבות בנויה על, על אברהם במלכי צדק, ברוך אברהם למגן שמגן צריך וקונה שמיים וארץ, יש לנו שקונה שמיים וארץ, לפניו נעבוד בירה ופחד, מדבר עם ברכת העבודה הארץ ישראלית, החתימה שלה היא לא המחזיר שכינתו לציון, אלא שאומרים את זה בחוץ לארץ בימים נוראים, בימים שאומרים בתארה ועליך תירתנו, שאותך לבדך בירה לפניו נעבוד בירה, דווקא מטבע ברכה נראה ארץ ישראלי, אבל יש הרגשה מאוד חזקה, אין לי פתרון טוב לכל הפלונטר, אבל אתה מרגיש שזה סוג שחזרת השץ. עכשיו אתה רואה כאן, אני אומר לפחות בתפיסה הארץ ישראלית, שברכת מגן אבות היא מוצגת כמעין קידוש. עכשיו לעמיתו של דבר, אנחנו יודעים שיש קידוש בתפילה ויש קידוש על הכוס. עכשיו ממילא, אם נחזור לרעיון הזה של המחייבים, תפילת ערבית מדי ערב שואלים אותך מה המחייב שלך, אין תמיד איברים ובדרים, זה לא מחייב, כי הם האיברים והבדרים של התמידים. אבל בליל שבת, מה שמחייב את התפילה, זה קדושת היום שנכנסת דווקא בלילה. הרי הלילה הוא המעבר בין חול לקודש. ולכן, בליל שבת, תפילת ערבית תהיה חובה. עכשיו, זה, כל זה נכנס במילים של הרביה, שזה קשור כשיש חורבן מוסף, וזאת למה? שכן ביום שיש חורבן מוסף, על מה אני יכול לדבר? על קדושת היום. קדושת היום, המקרא קודש, כרוך ב... קורבן מוסף, אלא מה? יש פה בעיה שנצביע עליה, וזה ראש חודש, שהוא הרי טוען הרביה שגם ראש חודש, בראש חודש האם יש קדושת היום, אם יש קידוש, אז ממש על קצה המזלג על הדבר הזה. אכן מי שיפתח מראה בברכות בדף ממתת, מה הוא יגלה שם? יגלה שם גמרא מדהימה בממתת עמוד א' למטה, על אדם ששכח רצה, הוא יעלה ויבוא, והוא נזכר אחרי שהוא אמר ברכת בוני ירושלים, לפני שהוא התחיל להגיד, זה טוב ואמיתי, אז מה יש לו? זה נתפס בחלק מהברכונים. מה הוא יכול להגיד? ברכה של קידוש. דרך אגב, תסתכלו פה בגמרא למטה, זה כ-10 שורות מלמטה. טעה ולא הזכיר של שבת, אומר ברוך שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל ואהבה לאות ולברית, ברוך מקדש השבת, גם זה מנוסח כברכה של קידוש, וזה בין היתר כי כנראה של הזכרת בן המעורב ברכת המזון גם יש איזשהו קיום של קידוש. למה הכוונה? האופן שבו אנחנו אוכלים מבטא את קדושת היום. אם אדם אוכל סעודת שבת, זה לא סעודה כמו סעודת חול. עכשיו מכאן ממשיכה הגמרא ואומרת, טעה ולא הזכיר של יום טוב, אומר ברוך שנתן ימים טובים לעמו ישראל, לשמחה וזיכרון, ברוך לקדש ישראל והזמניים, ואז מגיע מה שמעניין אותנו, טעה ולא הזכיר של ראש חודש, אומר ברוך שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזיכרון, ולידנה היא אמר בה שמחה, היא לא אמר בה שמחה, היא חתים בה, היא לא חתים בה, ידידי ידי רבי. מילים אחרות, הוא לא ידע אם אפשר לחתום מקדש ישראל וראשי חודשים. איזה סיבה הוא לא ידע? כי הוא לא ידע אם בראש חודש יש קידוש, יש יכולת, הרי לא אומרים קידוש, כי עכשיו מה שהרב היה מדבר הרבה, דעתו זה גם הסבר הגמרא הזאת, שהוא היה מדבר הרבה על כך שבראש חודש מדויק ברמב"ן בספר המצוות בהשגות שיש קדושת היום במקדש. הרמב"ן בספר המצוות בשורש ראשון חולק על הרמב"ם שכותב שהלל הוא דרבנן. הרמב"ן אומר שהוא דורייתא, רק השאלה שמטרידה אותו זה איפה כתוב בתורה להגיד הלל, ואחד מההצעות שהוא מציע זה מהפסוק וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, והרמב"ן אומר השמחה, יום שמחתכם מבטאים אותו לידי אמירת הלל, והוא כותב שם מפורש הלל במקדש. יכול להיות שראש חודש, ואיפה זה בא, זה לא מקום מאוד פשוט. ראש חודש יש לו קורבן מוסף, הוא מופיע במדבר כ"ח. מצד שני, ראש חודש אין לו, הוא לא מקרא קודש, אין בו איסור מלאכה. לכן הוא יום, הוא יום ביניים. אבל בסופו של דבר, אני אסכם את ההצעה, באמת, הזאת של הרביה, שהיא מתלבשת מאוד יפה, על חלק גדול מהמקורות, שצריך להבדיל בין תפילת ערבית בכל השבוע כולו, שהוא רשות, לעומת תפילת ערבית בלילי שבתות וימים טובים, שהם חובה, או הם לפחות, נאמר, יש להם מחייב אחר, הם מתחייבים מצד קדושת היום, שמתקדשת עם כניסת היום בזמן תפילת ערבית, ולכן הקפידו על תפילת ערבית בלילי שבתות וימים טובים. כן, בבקשה.
כל הסוגיות, דווקא פסעתי בדרכות שם, שפה ישמח במקדש, אני פשוט, שם פעמים, שם לא פעמים, כן? וזה ככה, כי תמיד יזבו לי את הסוגיות האלה.
כן. שאלה טובה. שאלה טובה. מצד שני, יש לא מעט מקורות שמדברים על זה. כן. עוד מישהו פה הצביע. בסדר, בזה אנחנו נסיים. חשבתי שנתחיל רבן גמליאל היום, אז רבן גמליאל יהיה בשבוע הבא. בסדר? שאני רק ברשותכם.